פעם נלמד פרשת שלח לך, וכטבעם של שיעורי תורה אנחנו גם ננסה לגעת במציאות המאוד מאוד מורכבת שאנחנו נמצאים בתוכה. קראתי לכותרת של השיעור, זה איפה הלב שלנו, או איפה הלב שלך או שלך, מבט אמוני על המצב הפוליטי. אז כמובן על חשש שאנחנו לא הולכים להתעסק פה באופן ישיר בפוליטיקה, כי זה לא התפקיד שלנו, אבל זה קריאת כיוון רוחנית בתוך מציאות מאוד מאוד מורכבת שעם ישראל נמצא בתוכה. אנחנו כמו תמיד יכולים לשאוב מתוך פרשת השבוע. בואו נצא מתוך הנחת מוצא, בסדר? הנחת המוצא היא, זה תמיד, לא רק עכשיו. הנחת המוצא היא, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. בסדר? הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל, ומה שלא יתרחש, לא משנה עכשיו, אם אנחנו מדברים על ממשלה, ואם מדברים על חלילה, על מצבים של מלחמה, יש תמיד ביטחון שעם ישראל, וממילא גם כל הטוב בעולם כולו, הולך ומתקדם. אבל בתוך המסגרת הזו של אמונה, ביטחון ושמחה, יש לנו צורך להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, בכל דור ודור, ובשביל זה אנחנו לומדים תורה. פרשת שלח לך, שזה הפרשה שאנחנו נקרא בשבת הקרובה, זה פרשה שעוסקת בחטא המרגלים, דבר שחומרים כבר נכתבו עליו קולמוסים רבים, שהפשט הפרשה, מי שזוכר, נשלחים 12 מרגלים לרגל את ארץ ישראל, והם מועלים בשליחותם, במקום לבוא ולעודד את העם, עלו ונעלה כי יכול נוכל, כמו שישוע בן נון וכלב בן יפונה, מרגלים מרפים את ידי העם ואומרים שאין פה סיכוי, קוראים לאיזה ייאוש. זה הבייס של פרשת שלח לך. אבל פרשת שלח לך היא מורכבת מאוד כמה וכמה דברים, וצריך לראות איך הכל נחרז יחד. פרשת שלח לך מתחילה באמת בסיפור הזה של המרגלים, ומשם, אחרי שמתרחש הסיפור של המרגלים, אז הקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל, ולאחר מכן, כן, הוא מודיע להם ש-40 שנה הם יישארו במדבר. אגב, אנשים שרים את זה כל ליל שבת בהמון התלהבות, מכירים? 40 שנה עקות בדור, כולם שרים את זה ככה בהתרגשות, זה... זה פסוקים שעצובים. 40 שנה עקות בדור, הקדוש אומר 40 שנה ניקץ בדור הזה, ו-40 שנה עקות בדור, ואומר עם טועה לבב הם, והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי, כן, הקדוש נשבע באפו, אם יבואון אל מנוחתי, כן, אם הם יגיעו לארץ ישראל. אז כולם שרים, לילה אל הלי, כן, התרגשות גדולה. אבל זה העונש הגדול על חטא המרגלים. ואז יש לנו גם חלק מעם ישראל שנקראים המעפילים, שהם מנסים, למרות שהקדוש אומר להם, אל תלכו עכשיו לארץ ישראל, הם בכל זאת מתעקשים. כן, היום המילה מעפילים זה מילה שנאמרת בקונטקסט חיובי, כי בקום המדינה, ההפלה, זה היה איך אנחנו עולים לארץ למרות ההתנגדות, אבל בתורה זה בהקשר שלילי, כן? הם מעפילים אל ההר, מנסים לעלות למרות שהקדוש הוא אומר להם לא. ואז מה שקורה לנו, אחרי שהסיפור הזה של המרגלים והמעפילים, יש לנו פתאום מעבר לפרשת הנסחים, בסדר? יש בקורבנות, פרשה שלכאורה אמורה להיות בספר ויקרא, אז הקדוש ברוך הוא מביא לנו את זה בתורה דווקא בפרשת שלח לך. בספר ויקרא נאמר על הקורבנות, ויש לנו קורבן ויש נסחים. מה זה נסחים? נסחים זה כל מיני נוזלים, יין, שמן, שמוסיפים לקורבן, שזה אמור לשבח את הקורבן, כן? להביא את הקורבן בצורה יותר משובחת. יש פירוט של כל הנסחים. ואז שוב עוברים לנושא שנראה לו קשור, כל הנושא של הפרשת חלה. כן, וידבר עדיין משה לאמור, דבר בני ישראל אמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לאדוני, ראשית הריסותכם חלה תרימו תרומה, כתרומת גורן כן תרימו דה. בסדר, עד היום כך אנחנו עושים, שמכינים חלה בכמות מסוימת, בצק בכמות מסוימת מפרישים חלה, זה מופיע בפרשה שלנו, משם מביאים את הנושא של פר חטאת. כאשר אדם חוטא, הוא צריך להביא קורבן, עז, כן? זאת אומרת, אדם חוטא מביא עז לחטאת, ואם הציבור כולו, יש פר העלם דבר, יש איזה, כן, משהו שהציבור כולו נכשל בו, אז גם צריך להביא גם פר, גם עז וכולי. זה הנושא של קורבן חטאת. ואז, עוד סיפור משונה שנמצאנו פרשת שלח, הנושא של המקושש. סיפור מאוד עלום, והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. בסדר? מישהו שהיה מקושש עצים, שזה סוג של חילול שבת, אבל עם ישראל לא יודע מה קורה, מה יהיה, ואומרים, יניחו אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו, ואז בצד שבת נאמר העונה שלו, ובסוף הפרשה מופיעה איזו פרשייה, בסוף פרשה שלח לך, פרשייה ציצית, פרשה שאנחנו רואים כל יום, פעמיים, משחרית וערבית, ואומר עדנה אל משה לאמור, דבר בני שמת עליהם, ועשו להם ציצית וכו'. זה כל הנושאים של פרשת שלח לך. אז כמו תמיד, אנחנו ננסה למצוא את הקו החורז, את הקו החורז האמוני בפרשה, וכאמור, אני חושב שזה גם מאוד מאוד מחובר למציאות שאנחנו נמצאים בה כיום. תראו, בדרך כלל, חטא המרגלים הוא מוסבר כאיזה סוג של פחד. מרגלים באים לארץ ישראל, בסדר? והם במקום לטור את הארץ ולהביא בשורות טובות, להסתכל על הצדדים החיוביים, כן, לא מבקשים מהם לשקר. מבקשים מהם להביט על הדברים מתוך מבט אמוני, ואז במילה להסתכל יותר באופן חיובי, ולראות שיש לנו את הכוח ל... יש הסבר, אני חושב שהוא היותר עמוק בהקשר הזה של חטא המרגלים. מרגלים, הם נשלחים לטור את הארץ. בסדר? לטור את הארץ. המילה לטור היא קצת מזכירה לנו פעם נוספת שבפרשה יש לנו את הפועל הזה לטור. מה יש לנו בפרשה? הזכרנו קודם. מצווה ציצית, נכון? מה כתוב? מה זה מצווה ציצית? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. לטור זה לחפש, אבל אנחנו רואים שזה בהקשר שלילי. בסדר? במצווה ציצית כתוב לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זאת אומרת, אל תלכו אחרי היצרים שלכם. בסדר? זה נקרא לטור. המרגלים יוצאים לטור את הארץ. הם הולכים לטור, להסתכל, אבל הם מגיעים מתוך עמדה של יצרים. זה בעצם פרשת המרגלים. שאתה תר את הארץ, לא רק הארץ במשמעות של ארץ ישראל, שאתה עושה איזושהי פעולה בחיים שלך. שאת עושה איזושהי פעולה בחיים שלך. תהנה? מה מניע אותך? מה גורם לבן אדם לטור? למה בן אדם, או ליתר דיוק, למה אומה נלחמת על הארץ שלה? באומות העולם, למה אנשים נלחמים על הארץ שלהם? פשוט. זו המולדת שלהם. נכון? ככה בדרך כלל אנשים מסבירים לעצמם. למה אתה נלחם בשביל ארצות הברית? למה אתה נלחם בשביל צרפת? מה זאת אומרת? פה נולדתי. כאן גדלו לי ילדיי. כאן בניתי את ביתי. שתי ידיי. כאן גם אתה איתי, כאן כל אלף ידידיי, נכון? כולנו. כאן גדלתי. המניע להילחם על הארץ, כי זה המקום שבו נולדנו. מולדת, זה, היום אנחנו אומרים ארץ מולדת, אז זה נשמע לנו משהו כזה מאוד מרומם, מאוד אידיאליסטי. אבל באיזשהו מקום תחשבו, ארץ מולדת זה איזה סוג של מקריות כזאת. פה נולדתי, פה גדלתי, פה החברים שלי, אז אני עכשיו צריך ללכת ולהגן. אין, יש כזה גם ביטוי, איזה לקוח מרוסית, שקוראים לארץ אמא אדמה. יש כזה ביטוי, אמא אדמה. יש לנו אדמה, יש לנו ארץ, והיא אמא שלנו. היא צמיחה אותנו. גם בתרבות היוונית היה מושג שנקרא גאיה. גאיה זה הייתה עבודת אלילים, גאיה זה אדמה ביוונית, ארץ. כאילו, אנשים סקדו לאדמה. מבחינתם האדמה, הקרקע, זה מילא אותם באיזה תחושה רוחנית, שאני מוכן להקריב את עצמי למען האדמה שבה נולדתי. זה מה שאנחנו קוראים התרגום המודרני היום של המולדת או של הגאיה, זה מה שאנחנו קוראים היום נוסטלגיה. מה זה נוסטלגיה? פה גדלתי, פה אבא שלי היה, פה סבא שלי היה וכו'. כאשר אדם מגיע לתור את הארץ מהמניע הזה, זאת אומרת, אני מחפש עכשיו משהו שייתן לי כוח, שייתן לי מוטיבציה להילחם בארץ. אני עכשיו מחפש מה מקשר אותי לפיסת האדמה הזו. אז כאמור, אני הולך נוסטלגיה, אני הולך, כאן ההורים שלי גדלו, בתור ילד שכשכתי רגליים בכנרת, שם הרי גולן, הושט היד וגע בם, יש פה נופים יפים, יש פה מזג אוויר מופלא, בישראל, לא ככה, יש מזג אוויר, זה, יש פה ערים, שהמרגלים מגיעים מתוך הכיוון הזה, הם מסתכלים, והם לא מוצאים את זה. למה? הם לא גדלו בארץ ישראל. איפה המרגלים גדלו? במצרים. זה מה שאחרי זה העם אומר, ניתנה ראש ונשוב במצרים. מי שבא להיאבק על ארץ ישראל, מי שבא להיאבק על כל דבר בחיים שלו, רק מהצד האנושי, אתם מבינים? מהצד שזה נחמת פה, ויש פה יתרונות, ויש פה נופים יפים, ואפילו, אמרתי, דברים שהם רגשיים נוסטלגיים. מה, כאן אבא שלי נלחם כתף אל כתף עם חיילים, הוא נלחם להגן על המולדת. יש לכל המוטיבציות האלה טווח נשימה מאוד מאוד קצר. כי, אוקיי, אני לא גדלתי פה, אז למה יש לי להיאבק פה? ואתה יודע מה? נגיד שגדלתי פה. אבל אם עכשיו יש מקום אחר, ששם יהיה לי יותר נופים, יהיה לי יותר חברה, יהיה לי יותר שירים. פעם שמעתי איזה מישהו שהתראיין, איזה ביום זיכרון לחלי צהל, התראיין על איזה חבר שלו שנהרג, אז הוא ככה התבטא, אני זוכר. הוא אומר, יש רק שני דברים ששווה לחיות בהם בארץ הזו. השירים והחברים. זה היה הביטוי. זה הסיבה שאנחנו פה, שירים וחברים. שירים וחברים. יש מקומות אולי עם שירים וחברים אחרים. זה אגב אולי סיבה, פה יש היום תופעה כזו שהרבה ישראלים הולכים לטייל בחול וקוראים לזה טיולי שורשים. שזה דבר מאוד מצחיק. מה זה טיול שורשים? הרעיון הוא כזה, השורש שלי זה לא ארץ ישראל, זה לפני 2000 שנה, מי יודע. סבא של סבא שלי, הוא היה בפולין. סבא של סבא שלי היה במרוקו. אז זה השורשים שלי. כמו שאמרתי, מי שמחפש שורשים ברמה הזו, יש כאן איזשהו מגבלה. כמה אתה שווה לך להיאבק. כאשר המרגלים באים בראש הזה, הם תרים אחרי לבבם ואחרי עינם. הם מחפשים משהו שיהיה להם טוב, שיהיה תחושה טובה, שיהיה איזו הרגשת מולדת. כמו שאמרנו, הם רואים את זה במקומות אחרים, שהיינו שם, היינו במצרים. עכשיו ראינו פה נפילים בני ענק, יש פה כל מיני בעיות וכו'. ניתנה ראש ונשוב המצרימה. חטא המרגלים זה מבט לא נכון איך ניגשים לבעיות בחיים. אם אדם ניגש לבעיות בחיים מצד האינטרס האישי, מצד איפה שיהיה טוב לי, יש לזה טווח נשימה מאוד קצר, מאוד קצר. גם אדם שלוקח עכשיו איזה פרויקט מסוים, אם זה בפוליטיקה, ואם זה באיזה מפעל שהוא רוצה להקים וכו'. אם המניע המרכזי, שוב, זה לתור אחרי לבבי ואחרי עיני. אני מחפש פה משהו שיהיה לי טוב, שמתאים לי, ושוב, זה יכול להיות גם משהו ברמה אידיאליסטית. להגשים את הכישורים שלי, אני חושב שאני מאוד מתאים לעניין וכו'. טוב, כאשר נתקלים באיזה משהו שנראה קוסם יותר, שמבטיח פה כביכול הצלחה אישית יותר, אם נלך למקום אחר, אז הולכים, פשוט וקל. בעם ישראל עובדים אחרת. הלל הזקן במסכת סוכה, ככה אומר, מקום שאני אוהב, רגליי מוליכות אותי לשם. אני, תבין, הם המרגלים מלשון רגל. המרגלים מתחילים מהרגליים. אני קודם כל, יש לי רגליים, רגליים זה מלשון הרגל, יש לי את הצדדים האנושיים, זה לתור אחרי לבבי ואחרי עיני, ולשם אני הולך להסתכל על ארץ ישראל. הלל הזקן אומר לו, מקום שאני אוהב, אנחנו מתחילים מכיוון אחר. אנחנו מתחילים מהעולם הפנימי, מהעולם הערכי. הסיבה שאנחנו פה בארץ ישראל, זה לא בגלל שיש פה נוף יפה. יש נופים יותר יפים במקומות אחרים. הסיבה שאנחנו פה בארץ ישראל זה אפילו לא מה... כי זה המקום היחיד שיהודים יכולים לחיות בביטחון. זה נכון. אבל לפי זה יצא שאם נמצא מקום אחר שיהודים יכולים לחיות בביטחון, אז נלך לשם. אגב, בטווח קצר לפעמים זה נראה ככה. לטווח ארוך, מי שמבין, מכיוון שארץ ישראל זה באמת המקום של עם ישראל, אז גם הביטחון בסוף של היהודים לטווח ארוך הוא יותר פה. אבל מי שמסתכל על הדברים שוב במבט קצר טווח, אתה רוצה ביטחון? בניו זילנד יותר בטוח. טוב, יש אנטישמיות. בסדר, ברוך השם, יש אנטישמיות. אז יש איזה משהו שבכל זאת אפשר לתת הסבר למה אנחנו פה. אוקיי, ואם לא תהיה אנטישמיות, אז יאללה, נלך למקום אחר. מקום שאני אוהב, רגליי מוליכות אותי לשם. אנחנו מתחילים מאהבה. אהבה לא במשמעות של אהבת המולדת. אהבה מצד הנקודה האלוקית שנמצאת במקום הזה. זה לא רק בארץ, אחרי אני אומר לכם, זה, את השיעור הזה כמשהו שהוא באופן כללי לחיים. מה מניע בן אדם בחיים שלו? מה גורם לבן אדם לעשות דברים בכל תחום? מה מניע בן אדם להקים משפחה? האם זה שזה נחמד פשוט להיות נשוי, כזה לא טוב היות האדם לבדו? מה גורם לבן אדם לעבוד בעבודה מסוימת? בגלל שמרוויחים שם הרבה כסף? בגלל שאתה מממש את עצמך יותר שם? אנחנו מתחילים משהו אחר. אנחנו מתחילים כי פה זה נקודה אלוקית. אם תרגם את המושגים שלנו, מהצד הערכי. זה האמת. ועכשיו, גם אם התנאים משתנים, גם אם יש מקום שנראה יותר נוח, גם אם נראה שאפשר להרוויח באיזשהו, באיזושהי צורה עקיפה, זה לא משנה כלום. זה העמדה הרוחנית של אדם מאמין. הוא לא נע ונד מכל איזה רוחות שמנשבות. מי ניצל מהמרגלים? 10 מרגלים באים מהרגל, באים מהרגליים, מגיעים תרים אחרי לבבם ואחרי עינם. מחפשים נוחות, מחפשים נוסטלגיה, מחפשים... טוב, ארץ מולדת, אין פה ארץ מולדת. יש שני מרגלים שניצלים מעצת המרגלים. מי שני המרגלים? ישוע בנון, כלב בן יפונה. דורשים חזל, איך ניצלו שני האנשים, ישוע בנון וכלב בן יפונה מעצת המרגלים? ישוע בנון, משה רבנו קרא לו לפני שהוא יצא לשליחות, והוסיף לו את האות יוד, קראו לו הושע, הוסיף לו את האות יוד, יא יושיעך מעצת המרגלים. וכלב בן יפונה, אומרים חזל, איך הוא ניצל מעצת המרגלים? כי הוא הלך להשתתח על קברי האבות בחברון. חברון זה מקום, אם דיברנו שמחפשים נוסטלגיה, מחפשים נופים, מחפשים רווחים כלכליים, חברון זה המקום האחרון לחפש את זה. אומרים חזל, אין לך אדמת טרשים בארץ ישראל יותר מאשר חברון. חברון זה מקום שאי אפשר לזרוע לה. היום כבר אני יודע שם סיכלו את האבנים, אבל בגדול זה מקום, קרקע חקלאית לא טובה. חברון, כלב משתתח על קברי אבות בחברון, כי הוא כמו ישוע בן נון מתחבר לנקודה הפנימית. למה אנחנו רוצים את ארץ ישראל? כי פה קברי אבות. כי פה זה המקום שבחר השם להופיע את שכינתו. חברון מישון חיבור. שם זה הנקודה. האם אדם שהוא פועל בעולם הזה, הוא פועל מתוך היוד של יא יושיעך? האם אדם פועל מתוך חיבור לקברי אבות בחברון? האם אדם פועל מהפנים אל החוץ או מהחוץ אל הפנים? ולכן זה המשך הפרשה. המשך הפרשה, אמרנו, זה קורבנות נסחים. מה הקשר? קורבנות נסחים זה אמור להיות בספר ויקרא. אומרים חז"ל, למה נסמכה פרשת נסחים לפרשת מרגלים? ללמדך בזכות מה עסקו ישראל להוריש את הארץ? בזכות הקורבנות. קורבנות, מבינים? זה משהו ששייך אל העתיד. שמסתכלים על נוסטלגיה, שוב, שמגיעים עכשיו לארץ ישראל מהצד מה אני מרוויח, אז אדם מסתכל אחורה, היה לי פה טוב לחיות, ההורים שלי חיו פה, אמרנו, יש פה נופים יפים, יש פה חקלאות טובה. מסתכלים על העבר, זה הכוח שמניע. ושוב, שהמרגלים מסתכלים על העבר, אין פה עבר, גדלנו במדבר, בואו נעשה במצרים, שם יש לנו איזה זיכרון, אומנם זיכרון רע, אבל לפחות יש לנו איזה שורשים. אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, שאתם הולכים לארץ ישראל, אל תסתכלו עליו. תסתכלו על העתיד, על הקורבנות, על בית המקדש. ככה צריך לדבר, אתם מבינים? למה נלחמים על ארץ ישראל? לא רק כי זה המולדת שלנו. שוב, זה גם משפטים שצריך לאמר. האדם צריך להגן על הבית שלו. יורים עלינו טילים, מה? עליכם היו יורים טילים בלונדון, לא הייתם מגיבים. בסדר, זה איזה טיעון מסוים של לענות ברמת המסך טלוויזיה. אבל שהאדם לתוך עצמו, זה הסיבה שאנחנו מגיבים, כי יורים עלינו טילים. כלומר, אם לא יירו עלינו טילים, אז זה בסדר שארץ ישראל לא תהיה שלנו. אנחנו נמצאים פה בגלל שזה המקום אשר בחר השם להשכין שכינתו. כאן יהיה קורבנות נסחים, לא סתם קורבנות. נסחים, אמרנו, זה הקורבנות השלמים של השמחה, של היין, של השמן. כל חיי האדם בנויים בצורה הזו. וזה המשך הפרשה. המשך הפרשה, אמרנו, אחרי שיש לנו את המרגלים, שהם לא מבינים את זה, אז הם נופלים. וגם המעפילים, המעפילים זה אנשים שרוצים לכבוש את הארץ. אומרים, מה זה, אנחנו נכבוש פה את הארץ. כביכול, בניגוד למרגלים שגרמו לכולם לפקוט, אומרים חזל שהמרגלים הלכו לטור הארץ וחזרו בתשעה באב. הלכו באלף תמוז, חזרו בתשעה באב, ואז הם סיפרו לכולם מה ש... כן, הפחידו את כולם, ויבכו כל העדה בלילה הוא. כל עם ישראל בכה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. תשעה באב יהיה כל השנים יום חורבן. מגילת איכה אגב, שאנחנו קוראים בתשעה באב, תשימו לשם דבר מעניין. מגילת איכה זה חמישה פרקים, שבנויים כל הפרקים על פי א' ב', פסוקים, א' ב', כל פרק א' ב' ג' ד' ד'. מפרק ב' ואילך קורה דבר משונה. פרק א' מתחיל א' ב' ג' ד' ד' ו', כן, כל אות מתחילה פסוק אחר. מפרק ב' גם, זה א' ב' ג' ד', עד שמגיעים לאותיות עין ופי. בפרק א' מופיע בסדר הרגיל, עין, פי, צד, עיקוף. מפרק ב' ואילך במגילת אחת, תבדקו, זה מופיע פי עין. מחליפים את הפי ועין. דורשים המקובלים, למה מחליפים במגילת אחת בין פי לעין? בגלל שהמרגלים הקדימו פה לעין. זה הרעיון שאמרנו עכשיו. המרגלים, הם קודם כל אומרים את הפה. כלומר, הם קודם כל הולכים עם הצדדים השליליים, עם העולם החיצוני. במקום להקדים את העינה, את העיניים. במקום להביט פנימה לארץ ישראל, להבין בשביל מה אדם נאבק בחיים שלו על דברים, הם מקדימים את הפה לעין, מעדיפים את האינטרסים החיצוניים על חשבון הנקודה הפנימית, וזה מביא בכייה לדורות. זה כל המאבק בכל שלב בחיים של האדם ובכל רגע בהיסטוריה של עם ישראל. האם מקדימים פה לעין? האם הולכים עם המקום שאני אוהב, או שתרים אחרי לבביך ואחרי עיניך? האם אדם הולך בגלל הקורבנות, בגלל בית המקדש, בגלל חברון, בגלל ישוע? או שאדם הולך שוב בגלל כל מיני אינטרסים, שוב, הם יכולים להיות אינטרסים מאוד מאוד מרשימים. כן, אינטרסים של... אפשר לקרוא לזה איך שרוצים. אבל תמיד בסופו של דבר זה קשור לעולם החיצוני ולעולם הפנימי. כאן אדם נבחן. וזה ממשיך הלאה. המשך הפרשה, אמרנו, אחרי שיש את הרעיונות של המרגלים והמעפילים, מה זה המעפילים? מעפילים זה אנשים שהם לא מפחדים. אומרים, כן, נכון, אנחנו לא מפחדים, אנחנו רוצים לכבוש את ארץ ישראל, אבל אומר להם משה רבינו, אומר משה רבינו, ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי אדוני והיא לא תצלח? אל תעלו כי אין אדוני בקרבכם ולא תנקפו לפני אויביכם. כל הכבוד לכם על המוטיבציה. אבל אם זה לא מגיע מהשם, אם זה לא מגיע מהנקודה הפנימית, זה לא יצליח. ככה זה עובד. אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה בשיא ההתלהבות וזה וזה. אם זה לא מגיע מתוך הנקודה הפנימית, ממה שאדם מאמין, זה לא יצלח. זה ייפול. ייפול עכשיו, ייפול אחרי כמה חודשים, ייפול אחרי כמה שנים, ייפול בחשבון הנצח. ממשיכה התורה ביחס אמרנו אחרי המעפילים, יש לנו את חלה. נכון? זה אהרון החלה. סליחה, זה אחר, הנסחים, סליחה, הנסחים, ואז יש לנו את הפרשת חלה. מה זה הפרשת חלה? לוקחים בצק, ולפני שמכינים ממנו, אופים ממנו לחם, מפרישים חלה. את הראשית הריסותכם, שיהודי עושה משהו, שוב, חלה, זה ביקורים, זה אותו רעיון, את הראשית, את הבכור, את הנקודה הראשונית, הוא מקדיש לשם. הוא בא להגיד, כל דבר שאדם עושה בחיים, זה מתחיל מפה. מתחיל מראשית הריסותיכם, תרימו תרומה לשם. אני עושה פה את הדברים לא בגלל התועלת שאני רעב ואני רוצה לאכול לחם. היום אנחנו מפרישים חלה, מברכים, זה הכל אותו רעיון. אני הולך לעשות פה משהו בגלל שזה מופיע את הקדושה בעולם. זה הדבר האמיתי לעשות. ואז לבן אדם יש ביטחון שזה באמת יצליח. תראו למשל נישואים. נישואים זה דוגמה קלאסית. נישואים, יש לנו אירוסין. כן, היום מה שקוראים אירוסין, פעם זה היה נישואים בזמן חזל. אומרים חזל על הפסוק, ארץ מורשה, אל תקרי מורשה, אלא מאורסה. ארץ ישראל היא מאורסת לנו, כמו הקשר בין ארוס וארוסה, כן, באלף, כן, לא באי, ארוס וארוסה, ככה הקשר בינינו לבין ארץ ישראל. מה זה קשר, מה זה קשר אירוסין? שימו לב, קשר אירוסין זה עוד לא התממש, מבינים? אם אדם מחפש נישואים, שוב, מהצד התועלתני, איך אתה יודע שאתה הולך לחיות עם האישה הזו עכשיו 70 שנה? אתה הרי לא מכיר אותה. איך את מסכימה עכשיו להתחתן עם מישהו? הרי לא הייתם יחד קודם. שוב, אנחנו הולכים על פי התורה, לא, אין לפני זה חוויות משותפות. אין לפני זה, אתם רק עכשיו הכרתם. תשובה נכון. אם באמת הניסויים בנויים רק על אינטרסים הדדיים, על חוויות משותפות, כיף לנו ביחד וכולי, אז זה באמת, מי, אני לא, עכשיו טוב לנו ביחד. אולי עוד 5 שנים לא יהיה לנו טוב ביחד. ואז נפרק את החבילה. אבל אם הקשר מתחיל מאירוסין, אומר הפסוק, וארסתיך לי לעולם. וארסתיך בצדק ומשפט ורחמים, וידעת את השם. אדם מתחיל את הקשר מצד זה שיש משהו עתידי שהולך להיבנות פה. אנחנו הולכים לבנות יחד בית נאמן בישראל. אנחנו הולכים לבנות פה משהו שיהיה בעתיד, שילך ויופיע את מה שאנחנו מאמינים בו. אז זה ילך ויצליח. ככה מפרישים חלה בעם ישראל, זה גם קורבן חטאת, המשך הפרשה. קורבן חטאת, אדם חוטא. הציבור כולו חוטא. הנה מהציבור נעלם פר דבר וכו'. נעלם דבר מני השם. אדם שמתחיל הכל מהצד האנושי, אומר, טוב, תשמע, אנושי, נכון? נפלנו, קורה, ניסיתי, לא הצלחתי, יאללה, נוותר. זה פחות או יותר הרעיון הכללי. אדם שהוא לא מתחיל מאיזה מניע פנימי לחיים שלו, אלא כל החיים שלו זה רק אינטרסים וזה. טוב, נפלתי, זה לא מצליח, נעזוב את זה. אתה אומרת, לא, לא. אנחנו עושים דברים בגלל, כל דבר שאנחנו עושים מאחים, אנחנו עושים בגלל שאנחנו מאמינים שזה הדבר הנכון לעשות מעת השם. עכשיו נפלנו, אפשר לחפר. אפשר לחפר. אפשר להחזיר את הדברים לנקודה הפנימית. תזכרו, למה עשיתם את זה? למה עשית את הדבר הזה? כי התכוונתם למשהו טוב, משהו שהוא אמיתי, משהו שהוא נצחי. הלכת לעבודה הזו. נכשלת. תיזכר, למה אתה פה? אם התחלת את כל המסלול הזה בעבודה, בקריירה, בצבא, בפוליטיקה, התחלת כי אתה רוצה עכשיו רווח אישי, נכון? נכשלת, התראות, לך. לא. אם אתה מתחיל מהנקודה העתידית, מהנקודה הפנימית, מהאהבה שרגליי מוליכות אותי לשם, נכשלת, תביא פר חטאת. נכשלת, תביא שעיר עזים לחטאת. פר זה כזה בעל חיים עוצמתי. עזים זה בעל חיים תוסס. יש בחיים נפילות, יש בחיים התפרקויות, יש בחיים כל מיני עוצמות שלא מצליחים לתעל אותם. אפשר לחפר על הכל. ואז ממשיכה הפרשה על המקושש. בסדר? מקושש, זאת פרשה מאוד משונה. איזה מישהו, כן, לא מפורש מי השם שלו, ויהיו בני ישראל במדבר, והמציאו איש מקושש עצים ביום השבת. מישהו שהיה כאילו אוסף עצים, כן, יש דיון מדין מה חייבים, מדין מקושש, מדין נו קוצר, מדין מאמר, כל מיני דינים שאתה פה, עשה פה מלאכה. אומרים חזל מסרת בבא בתרא, דבר מדהים. המקושש לשם שמיים מתכוון. חזל דורשים, זה, לא יודע, משהו כנראה מתורת הסוד, שהמקושש הזה, מה הוא בעצם עשה? זה היה מישהו, זה המחלל שבת הראשון בתולדות עם ישראל. שהוא חילל שבת בכוונה, כדי שעליו ילמדו את הלכות שבת. כן, סוג כזה. מה עבור לו בדיוק בראש, אני לא יודע. זה המדרש, ככה הוא. שהמקושש לשם שמיים מתכוון. המקושש זה מישהו כזה שהוא משמש כבניין אב, מה עשו בשבת? אומר הזוהר הקדוש, דבר על גבי הגמרא, זה אומר דבר עוד יותר עמוק. אומר, מה זה המקושש? המקושש זה מישהו, אומר, הוא מקושש עצים בגן עדן. כך אומר הזוהר הקדוש. אומר שלקושש זה לאסוף. המקושש זה ביטוי לאותו אדם, לאותה דמות שאנחנו מדברים עליה כל הפרשה, שהוא מקושש דברים, הוא רוצה לאסוף דברים, הוא בגן עדן, אתם מבינים, הוא רוצה ללקט דברים טובים, אדם עם כוונות טובות, לשם שמיים מתכוון. אבל הוא עושה את זה לא מתוך קדושה. הוא מקושש, כן, לא מתוך ציווי השם, הוא עושה את זה עצמאית, עם כוונות טובות, לשם שמיים, עם המון המון דברים, אבל בלי השם, בלי ציווי השם. כן, זה, וינוח אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו. כאילו, יש כאן איזה משהו שהקדוש הוא לא דיבר, על הנושא הזה של לקושש עצים בשבת. בן אדם נקט יוזמה, כמו המעפילים. נוקטים יוזמה אנושית, איזה יופי, אתה אפילו רוצה ללמד אותנו הלכות שבת, אתה רוצה לקדם אותנו לאסוף. אין פה את הקדוש ברוך. זה איסור. וזה מביא לפרשה האחרונה, פרשת ציצית. מה זה ציצית? ציצית, נכון? זה פתילים. זה חוטים שמבטאים את המצוות. למען תזכרו, ראיתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. הפתילים הם קשורים בקשר. נכון? זה כל הרעיון. יש פה חוטים, אבל הם קשורים בקשר. הקשרים, אומרים חזל, זה הכל תרייג. מניין הקשרים עם כל החוטים וכו', זה עולה למניין תרייג כמו תרייג מצוות. במילים אחרות, ציצית זה בגד שעוטף את הגוף, בסדר? בגד כזה של הנשמה, שממנו משתלשלות, כן, המשתלשלים הפתילים, החוטים. זה ביטוי לעולם הרוחני שהוא יורד ומתפרט בעולם הזה. בין, אדם לא נשאר רק ברמה המופשטת. אדם עושה מצוות. מה זה מצוות? לקחת את העולם הרוחני ולהוריד אותם אל פה, אל מה שקורה בעולם הזה. כמו כזה גשם שיורד כלפי מטה. המצוות הללו חייבות להיות קשורות בקשר. שוב, חוטים לבד, שאדם פועל בעולם הזה, בכל הצורות אמרנו, בארץ ישראל, בעבודה, בנישואים, בקריירה, בזה, הוא שולח את החוטים שלו, שולח את המצוות שלו, את המקושש עצים, פועל, עושה דברים, אם זה לא מחובר בקשר פנימה, אם זה לא מגיע מתוך הנקודה הפנימית, זה לא ציצית. מתי זה ציצית? שזה קשור עם פתיל תחלת. תחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. כל דבר שאדם עושה בחייו, זה צריך להיות מחובר אל הפתיל תחלת, לשאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. ככה יורדים ועושים דברים בעולם, ככה מקוששים עצים, ככה כובשים את ארץ ישראל, ככה מתחתנים, ככה מקריבים קורבן חטאת, ככה מפרישים חלה, ככה גם הולכים לעבוד. ככה בוחרים איפה לגור. ככה בוחרים מה עושים שנה הבאה. ככה בוחרים גם החלטות פוליטיות, החלטות אישיות. שיקול הדעת, מה נכון, מה לא נכון, זה בסדר, שיקול דעת. אדם צריך לעשות שיקול דעת. השאלה היא, איפה הלב שלך נמצא? האם אתה שלח לך, אומר רשי במקום, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שלח לך לטובתך, להנאתך. זאת אומרת, למשה רבנו, האם אתה הולך ואתה שלוחו של משה רבנו? זה שלח לך. האם אתה שליח של הקדוש ברוך הוא בעולם? זה מה שמנהל כל הזמן את החיים שלך? או שאתה שליח של עצמך? זו השאלה הגדולה בכל דבר. וברגע שמבינים את זה, אז גם מבינים את מה שאמרנו בתחילת השיעור. ברגע שמבינים שהשלח לך, זה לא מתחיל מאיתנו. אנחנו פועלים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, לא מכוחנו, אלא מכוחו. אנחנו יודעים שגם כאשר יש תקלות בדרך, וגם שיש התבלבלויות בדרך, וגם שיש דברים שנופלים ונעשים לא באופן הנכון, בסוף שלח לך. עם ישראל בסוף כובש את ארץ ישראל. עם ישראל בסוף עושה ציצית. עם ישראל בסוף מקריב קורבן, מביא קורבן נסחים, יהיה בסוף בית מקדש. רק השאלה היא כמה עיכובים יש בדרך, כמה תקלות יש בדרך. אדם מאמין הוא תמיד אדם שמח, מלא אמונה, מלא שליחות, כי הוא יודע שהוא פועל לשם שמיים. עושה את הדברים מצד האמת. הוא לשלם על זה מחירים, שלם על זה מחירים. ובגלל זה עכשיו יפסיד דברים, יפסיד דברים. אבל הוא יודע תמיד לאן הוא הולך. מקום שאני אוהב, רגליים מוליכות אותי לשם. צריך לזכור את הדבר הזה. אמרתי, יש רגעים בחיים שזה חומם, שאנשים עומדים בפני צמתי הכרעה, שזה חומם, זה רואים את זה בברור. אבל בעומק העניין זה כל שנייה בחיים. איך אדם קם בבוקר, אתם מבינים? אם אדם קם בבוקר, בשביל להעביר עוד יום שיהיה נחמד, ואז, אתה יודע, אתה נתקל בבעיות, נתקל בענקים, נפילי ענק, נתקל בארץ קשה, במכשולים קשים, אתה מתחיל לבכות, מתחיל לבכות בתשעה באב. או שאדם קם עם זה שהוא הולך כמו ישוע בן נון וכלב בן יפונה. הוא הולך לעשות דברים, כי זה מה שהוא מבין שהקדוש הוא רוצה ממנו. ואז הוא אף פעם לא מתעייף, אף פעם לא מחליק פינות, עושה את הדברים כמו שצריך לעשות. גם ברמה האישית, גם ברמה הציבורית. בסדר, חברים, אתם לא שואלים שום דבר, אז אתם בהלם, שאתם הבנתם את החריזה של הפרשה, הבנתם את הכיוון. בעזרת השם, שיהיה לכולנו רק בהצלחה. צור כאן.